worry that's going to be your only student.
Boker Tov. Encyclopedia Talmudit, the Todar Bal Yechiel, she would pissly at a Mamar al Cholamoed, as Matsati Shnei Chidushim, Aleph, who may be et Rabbi Akiva, Vishitat Rabbi Akiva Mofia, Beshne Makomot, Gam Bemchilta, Vegam Bemesech Hagiga, Vedaf Yudchet, Haisur Cholamoed, Haisur Melacha Cholamoed. Nilmad ממה שנאמר, ממה שכתוב בתורה, ואני אביא לכם בדיוק איפה כתוב בתורה בפרשת אמור, ויקרא פרק חוף גימול, פסוק למד זיין, וכתוב שם, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש. משמע, קדשהו בעשיית מלאכה, והוא מביא פה בהמשך את כל הלימוד המסובך הזה של רבי עקיבא, איך הוא רואה את זה בפסוק, במה כתוב מדבר, אם בראשון הרי כבר נאמר שבתון, אם בשביעי או בשמיני הרי כבר נאמר שבתון, או כיצד, על מה כתוב מדבר, אלא בכל המועד למדך שאסור בעשיית מלאכה. אז זאת היא שיטת רבי עקיבא. עכשיו בהמשך המאמר יש פה על גדר של איסור מלאכה בכל המועד. הוא מביא פה כתבו ראשונים שהאיסור מלאכה בכל המועד הוא משום תרחה ושלא למעט בשמחת הרגל. ואין אסור אלא במלאכה שיש פה תורח. אבל במלאכה מועטת מותר. עכשיו יש פה שתי הערות, 107 ו-108. אבל משום מה זה לא מופיע פה. אולי הדף הזה הלך לי לאיבוד.
לא, אוקיי.
אז על כל פנים, בעזרת השם, בלי נדר, נחפש את המקורות, אבל הוא מביא פה בשם ראשונים, שחול המועד אינו אסור אלא מלאכה שיש בה תרחה. ולמה? כדי שלא למעט בשמחת החג. ולכן הוא מסיק שאינו אסור אלא במלאכה שיש בה תורח. לכן הצעתי אתמול שייתכן שלהפעיל את החשמל, לסובב את הכפתור, אולי אין בזה אפילו איסור בנוגע לכל המועד. לא שאני צריך היתר משום דובר העובד או משום צורכי המועד וכדומה, אלא זה לא נאסר בכלל לפי הדעה הזאת. 107, 108. אני ארשום לעצמי כדי שאני אדע.
107 זה בדבר מועד קטן י"ג במלאכה, על פי הגמרא שם מועד משום תרחה.
אוקיי.
נשנו שם משמע קצר שאפילו אם יסורו מהתורה, משום תורח.
כן, משום תורח. זאת אומרת, אפילו אם נאמר שחול המועד אסור בעשיית מלאכה מן התורה, אבל דווקא איזה מלאכה? מלאכה שיש בה תורח. תרחה.
או 108 זה יראים השלם, סוף סימן שינדלת.
סוף סימן יודלת?
שינדלת.
שינדלת, אוקיי. יראים השלם. סוף סימון נידל.
שינדלן, ובצורך פירוק. Then it says, ואין לאל דברי הרמב"ן בעבוד הזרה, שמהתורה אינו אסור אלא עבודת קרקע.
אוקיי, נשאיר את זה בינתיים. אז אנחנו חוקרים בנוגע לאיסור מלאכה בכל המועד, מהו הגדר של האיסור. וכאן זה, ויש לי בשבילך הפתעה. דווקא בשבילך זה יהיה הפתעה, כי יש לזה, כן, יש לזה השלכה מרחיקה לכת בנוגע לכל המועד, ואני מקווה שתשמח משום שבכל המועד יש מצווה של שמחה, של ושמחת בחגיך. ולמה אני מחדש לך את החידוש הזה? משום שאני חושב שהחידוש הזה הוא נגד כל מה שחשבת במשך כל חייך, וגם כל מה שאני חשבתי במשך כל חיי. אז אני לא מצביע עליך, אני מצביע גם על עצמי.
גם מה שאחרים חשבו פה.
כן, אבל הם צעירים, אנחנו פחות יותר באותו גיל. אוקיי. מה אני מתכוון לומר? יש מושג של מלאכה, הם בנוגע לשבת, הם בנוגע ליום טוב. אסור לעשות מלאכה. ויש רשימה שלמה של מלאכות, של פעולות אסורות. וכמובן, אם הוא עושה את הפעולה, אז הוא עובר על איסור, והאיסור מונח בעצם הפעולה. ייתכן שיש עוד כמה תנאים כדי שזה יהיה מלאכת מחשבת, אבל בעיקרו של דבר, אני חייב על המלאכה. ולכן, אם אני אומר לדעת רבי עקיבא במסכת החגיגה י"ח שגם בחול המועד יש איסור מלאכה דאורייתא, אז הייתי אומר שבאותה מידה שהתורה אסרה מלאכה בשבת וביום טוב, אז לפי רבי עקיבא התורה אסרה מלאכה בחול המועד. דהיינו שאם הוא עושה מלאכה ועל פי דין הפעולה הזאת מוגדרת כמלאכה, הוא שינה משהו בטבע לפי ההשקפה של רב שמשון פול הרש ועוד אחרים, אז הוא חייב על עבירה של מלאכה. כאן בא הריטב"א וגם ספר יראים, אחד מחכמי אשכנז, והם מחדשים לו בכל המועד, למרות שהתורה אסרה את המלאכה, אבל לא מדין מלאכה התורה אסרה, אלא התורה רוצה להפוך את היום ליום מיוחד, ליום קדוש, כי כתוב ואילו מויד השם מקראי קודש, ורבי עקיבא דורש שהפסוק מקראי קודש עולה על חול המועד. אם כן, האיסור מלאכה כאן הוא כדי לקיים את המצווה של מקרא קודש, דהיינו לקרוא, אבל אני לא מתכוון לקרוא בפה, כאן לא מדובר על קול, משהו משמיע קול ואומר, היום הוא קדוש. לא, ההתנהגות שלי חייבת להפגין שהיום הזה הוא מיוחד במינו, הוא מיוחד משום שהוא קדוש, וגם הרי היום הזה מחייב אותי בשמחה. ממילא אומר הריטב"א שלא כל המלאכות נאסרו בחול המועד, אלא דווקא המלאכות שיש בהן טרחה. כי ברגע שאני עוסק בטרחה, דהיינו שאני משקיע את כל גופי ואת כל האנרגיה של כל כוחי, אז אני הופך את היום ליום חול. והתורה ציוותה אותי מקראי קודש להפוך את היום, להצהיר ולהפגין שהיום הזה הוא יום קדוש. ומילא רבותיי, נדמה לי שבכל המועד לפי הריטב"א, לפי ספר יראים, יש לנו דוגמה יוצאי דופן של מה שאני קורא אמצעי ותכלית. זה המפתח החדש שהתחלנו אתמול, דהיינו שבדרך כלל חוץ מחול המועד, דהיינו בשבתות וביום טוב, המלאכה היא הפעולה והיא התכלית. המלאכה גופה, דהיינו מייסה ופעולת המלאכה, היא המחייבת אותי. היא שיש בה עבירה של שבת או של יום. מה שאין כן בכל המועד, המלאכה היא תפילה לחלוטין. המלאכה היא רק אמצעי שעל ידה אני צריך לקבוע את היום ליום קדוש, ואם אני עוסק במלאכה הזאת ולא הפכתי את היום ליום קדוש, דהיינו עשיתי את היום כיום חול שבו אני מקדיש את עצמי לכל מיני תרחות, אז ביטלתי את המצווה של מקראי קודש. אז האיסור לא מונח בעצם המלאכה, אלא בתכלית הזאת שהתורה רוצה שעל ידי הימנעות ממלאכה אני הופך את היום ליום קדוש. ולכן אמרנו שייתכן שכל הדיון לגבי חשמל בכל המועד, אם יש בזה איסור או צריך להתיר אותו מדבר עביד או מדום צורכי המועד או כל מיני יתרים בכל המועד, זה לא מתחיל בכלל. אני לא צריך לדון ולתייחס לשאלה של חשמל בכל המועד, כי בחשמל אין כאן תירחה, ואם אין כאן תירחת הגוף, אז אני לא מפקיע את עצם תכליתה של המצווה הזאת של מקראי קודש. ולכן אני אומר זה שיש לנו חידוש מאוד מעניין, וזה מאוד מזכיר את הדין של איסר מלאכה לפני הבדלה לקוס במוצאי שבס, שהפוסקים אומרים שדווקא מלאכה שיש בה תרחה היא שאסורה לפני הבדלה, כי אז אני מסיח דעת מהבדלה לקוס, כי הרי אני כבר הבדלתי בערבית, אז ייתכן שאני לא אשים לב ולהדגיש את הנושא של הבדלה לקוס, אבל חכמים תקנו, אל תעסוק במלאכה עד שאתה לא... ועכשיו עלה בדעתי רעיון, אם תרשו לי, לחדש עוד חידוש. הרי כתוב בפוסקים, בשולחן ערוך, שכל שיש לי חובה לקיים מצווה מסוימת, בזמן מסוים, אסור לי לעסוק במלאכה עד שאני מבצע את המצווה. למשל, בליל י"ד, בעוד שבועיים, יש לנו מצוות... בדיקת חמץ, בדיקת חמץ, וכתוב בשולחן ערוך שאסור לאדם לעסוק במלאכה לפני בדיקת חמץ לאחר שחשיכה. ולמה? אז אני אומר שזה לא גדר של איסור מלאכה שהפעולה כשלעצמה היא אסורה, היא כאן איסור בעצם גוף הפעולה, אלא שאם אני אעסוק בכל מיני תעסוקות, אז זה יסיח, זה יגרום לכך שאני אסיח דעתי מהמצווה המוטלת עליי. אז גם פה יש לחלק בין לסבב כפתור כדי להפעיל את החשמל, לבין אדם שמתחיל לבשל, או מתחיל להוציא דברים מרשות לרשות, הוא עושה תרחה, אלו הם המלאכות שנאסרו. אבל אם יש לך מלאכה שאין בה תרחה, היא מותרת ביום. זה א'. עכשיו דיברנו אתמול על הנושא של הדלקת נר שבת. מהי המצווה של הדלקת נר שבת? האם היא המצווה של מייסה הדלוקו, או המצווה היא שיהיה לי נר דלוק? היום מצאתי חידוש עצום במוגן אברהם. המגן אברהם אומר, הרי תשמעו משהו מעניין, היום זה יהיה מוזר לחלוטין, אבל הם היו מתחתנים בימי שישי, בערב שבת, הם קבעו את הנישואים, כדי להרוויח שלא לא יצטרכו לעשות סעודה מיוחדת, אלא סעודת שבת של ליל שבת, היא תשמש בתור סעודת שבת וגם בתור סעודת נישואים. אין עושים מצוות חבילות, חבילות, כקשר, הפכה כביש כקשר, יש לנו קשר. אומר המוגן אברהם שאנשים רצו לעסוק בהכנת הסעודה עד ממש שבת ולעסוק במלאכות, ולא היה להם זמן להדליק נר שבת בזמנה, כי אם הם ידליקו באותו זמן, אז לא יהיה מספיק זמן כדי להכין את כל התבשילים לסעודת הנישואין. אז לכן אומר המוגן אברהם, מותר לה לבקש מגוי שהוא ידליק לה את הנר, ובכניסת השבת היא תסגור את העיניים, תכסה את העיניים, והיא תברך על הדלקת הגוי. יש לי קושה עצומה למוגן אברהם. איך ייתכן שאפשר לקיים מצווה, אמנם מצווה דרבנן, אבל על כל פנים מצווה של הדלקת הנר על ידי גוי? האם יבוא מישהו ויאמר שבנר חנוכה אני יכול לבקש מגוי? הגמרא פוסלת אפילו הדלקה על ידי חירשות וקוטן, כל שכן על ידי גוי. והסיבה היא פשוטה, משום שבכל המצוות של התורה, התורה הלכה לא מכירה בפעולת הגוי. תסלח לי, אולי זה לא מתאים לדיפלומטים של ימינו, אבל זה הלכה. אין מעשה של גוי. אז איך ייתכן שלפי המוגן אברהם, ייתכן שעל ידי גוי היא תקיים את המצווה של הדלקת נר שבת? אלא פירושו של דבר שלפי המוגן אברהם, אין מצווה במעשה הדלקה. זה לא כמו מלאכת שבת שהמלאכה היא אסורה, ומאידך גיסא במצוות שבת ההדלקה היא המצווה, כי ברור לי כשמש שאם המצווה היא הדלקה, אז גוי זה לא נחשב להדלקה. עוד מעט אני אקריא בפניכם את הלשון של המוגן אברהם. אלא מאי, המצווה היא שיהיה נר דלוק, ואני צריך לדאוג לכך שהנר הוא דלוק לשם שבת, ועל ידי זה אני מקיים את המצווה. V'lachem, afil ma'pula shel hadlokas haner naseit al yidei goy, aval hisagti et ha'tachlit ta'ayinu, sheyesh or babayit v'lachem, v'lachem haner hu daluk v'kiyamti et ha'mitzvah. Oh, as kan atashol sheila mitzuyenet. Ha'im nitan levarech bracha al ma'aseh shu lo ma'aseh, ma'aseh shu technika, ma'aseh shu rak emtza'i kidei lagia letachlit, ma'aseh shu nitan levatzeh oto afilo al yidei goy. As yesh li chidush b'shulcha. וזה המחנה אפרים. אבל קודם כל, לפני שנגיע למחנה אפרים, אני רק רוצה להזכיר איפה אפשר למצוא את המגן אברהם. תרשמו לעצמכם, הלכות שבת, אור החיים סימן ריש סמך גימול, ריש סמך גימול, לא רב סג'גון, אבל ראשי תיבות רב סג'גון, ספקוטון יד א', הוא אומר ככה, כשיש חופה בערב שבת ומאחרים בה עד שקיעת החמה ואולי אפילו יותר מאוחר, האישה אינה רוצה לקבל שבת לפני החופה, אז תדליק הנר קודם חופה על ידי עקום, תאמר לגוי להדליק, ואחר החופה התברך על הנר. עד כאן לשון המגן אברהם. אז אם אני שואל אתכם, בהדלקת נר שבת, האם ההדלקה היא המצווה, או שההדלקה היא רק טכניקה מכנית כדי להגיע לתכלית המצווה של אור בבית, מה מוכח מהמגן אברהם? מה הגדר של ההדלקה? היא רק טכניקה, היא רק אמצעי להגיע לידי תכלית. וזה דומה למה שדיברנו אתמול על ליבה, המנחת חינוך במצוות תשביטו, שאין מצווה בעצם השבתת החמץ או השמדת החמץ, אלא המצווה היא כדי שלא יהיה לי חמץ. כי אם יש מצווה להשמיד את החמץ, אז זה הופך את בל ירום בל ימוצי ללאו הניתק לי אסי. אוקיי, עכשיו יש לי עוד חידוש בשבילך. מה יהיה הדין לפי המגן אברהם אם יש לי נר דלוק מיום שישי בבוקר? אני לא יודע, היום יש כאלו נרות שאפשר אפילו שבוע ימים להדליק אותה. אז הוא הדליק את הנר הזה ביום, מה?
שלא נדע.
אוקיי, שלא נדע. אז אני שואל אתכם שאלה כזאת, הדלקתי את הנר הזה ביום רביעי, האם בערב שבת אני חייב לכבות את הנר ולהדליקו שוב כדי לקיים את המצווה של הדלקת נר שבת? אז תוספות במסכת שבת אף חופי עמוד ב' מסתפקים בדבר הזה. לתחילה אומר רבינו תם שהוא לא צריך לכבות את הנר, שישאיר את הנר דלוק וקיים את המצווה. אחר כך רבינו תם חוזר בו ואומר לא, הוא חייב לכבות את הנר ולהדליקו פעם נוספת. חשבתי שאולי רבנו תם מסתפק גופה בשאלה הזאת. לכתחילה רבנו תם הבין כדעת המגן אברהם שהדלוק היא רק טכניקה, רק כדי שיהיה לי אור בבית, ומילא אם יש לי נר דלוק מבעוד יום, אז מה אכפת לי, גם בזה קיימתי את המצווה. ומסקנת רבנו תם היא לא שיש מייסה הדלוקה, הרי כמו שאמרת לפני כן שחייבים לברך להדליק נר של שבת, כי יש פעולת הדלקה והמצווה מונחת איפה הנוחס המצווה, בגוף מייסה הדלוקה. היום אני אומר לו, גם למסקנה רבינו תם סובר שהתכלית היא המצווה ולא הדלוקה, אלא מה? צריך חפצה של נר שבת. V'ma mugdar kechefet shal ner Shabbat? Ner shehu kashur v'hu mitzuraf l'Shabbat. Ve'ech ani mitzaref et haner hazeh v'koveh shem ner shel Shabbat? Al yidei zeh shehidlakti oto. Shuv pam. Ha-mitzvah lo etzem ha-adlaka. Gam lefi maskanat rabenu tam. Ha-mitzvah ha-tachlit. Ela ma? Ani tzarich echad mehatnaim hu sheli ner Shabbat. והדין של נר שבת נקבע על ידי זה שהדלקה הייתה לשם שבת. לכן רבי מגן אברהם אומר, ויחיל תקף אני פונה לך, אבל רק משפט אחד של הוסיף, מגן אברהם טוען שברגע שהיא אומרת לגוי להדליק נר עבורה לצורך שבת, זה גוף הקובע נר שבת. זה החידוש העצום של מגן אברהם. לא כולם מסכימים עם מגן אברהם, יש כאלו שחולקים עליו, אולי מסיבה זאת, כי מה שהגוי מהווה את הנר, הוא לא יכול לעבוד נר של שבת. אז ממילא יש לי כאן מחנה אפרים. אתם שמעתם על מחנה אפרים? נבון היה השם שלו, נדמה לי שהיה פה נשיא יצחק נבון, לפנשטיין, איזה משטור
נשאר.
כן, אז נדמה לי שהוא היה מהמשפחה הזאת של מחנה אפרים. הוא היה איש מסורתי, לא בסדר. אז מה אומר מחנה אפרים? לא יאומן. המחנה אפרים מחדש שאני יכול לקיים את מצוות בניית מעקה על ידי גוי. תשמעו את לשון המחנה אפרים. המחנה אפרים כותב ככה: אפילו נוכרי יכול לבנות מעקה, מפני שהמצווה היא לא בניית המעקה, אלא שיהיה מעקה. והמחנה אפרים מופיע, אם תרשמו את זה, כי אני רוצה לראות את זה בפנים, אבל אין לי מחנה אפרים, הלכות שלוחים ושותפים, סימן י' א'.
היום את כל המעקים הנוכרים בונים.
כן?
לערבים, מי בונה?
את המעקים?
את הכל, לא רק את המעקים.
אבל השאלה היא, מי מברך על המעקה? אני מקווה שלא הערבי. אני אוהב ערבים, אבל לא מברך.
אם הם אמרו, זה ברכה לבקלה.
הלכות שלוחים ושותפים סימן י' א' במחנה אפרים. והוא כותב ככה, ויכול לברך עליו, הוא יכול לברך על המעקה של ישמעאלי, כן? אף על פי שעובד כוכב מסהו, ואף על גב דיין שליחוס לי אקום, הני מילי, במידי דבוי שליחוס כגון תשומה וחיות סייב הזה, אבל מידי דלו בוי שליחוס, כי נמי עשו עובד כוכבים, חושב כאילו עשו ישראל. אני לא מבין. לא מבין מה אומר כאן המחנה אפרים. מבקש מחילה ממנו. הרי מה אתה אומר? שבמידי דלובוי שליחוס אפילו עקום מועיל. אבל אם כן, אם אין פה דין של שליחות, אז איך ייתכן שהגוי בונה את המעקה, וישראל בעל הבית מברך על עשיית המעקה? בשלם אם נאמר שזה מדין שליחות, ניחא, אבל אין שליחוס לעקום. וגם המחנה אפרים יודע היטב שאין שליחוס לעקום. אז איך ייתכן? אלא כאן נתחדש במחנה אפרים חידוש עצום. ממש מהפכה, שאפילו המצווה היא בתכלית והפעולה איננה אלא אמצעי שעל ידה אני מגיע לתכלית הזאת, גם על זה אני יכול לברך. מפליא. אני הייתי אומר שהרי אם המעשה יש פה תכלית בפני עצמו, למשל דיברנו אתמול, לא הייתם, אני רק רוצה לחזור שהמנחת חינוך טוען שאם האבא נכנס לחדר, הבן חייב לעמוד בפניו, אפילו אם האבא הוא, רחמנא ליצלן, סגינור. למה? כי יש מצווה של קימה בפני אבא, וקימה בפני רב. והיא התכלית בפני עצמו, לא כדי להנות את האבא, כדי להביא לו נחת רוח. ייתכן שהוא לא מודע בכלל שאני מכבד אותו, והבאנו ראיות, כמו שדיברנו אתמול, מכיבוד לחמוסו וכו' וכו'. אז גם כאן אני אומר, שאם יש מצווה שהמעשה הוא התכלית, לא אכפת לי מה קורה אחר כך, אני עשיתי את המעשה, הלכה קבעה וחיבה אותי בפעולה מסוימת, את זאת ביצעתי, ועל זה אני מברך. אבל אם הפעולה היא רק טכנית ואין לך לשם דינית, אז הייתי אומר שעל זה על קהי גבנה אני לא מברך, זה רק אמצעי טכני. וחדש המחנה אפרים, שגם אם אין שליחות לגוי, מכל מקום הגוי בונה את המעקה וישראל מברך עליו. ואם כן, אני אומר לגבי השאלה שלך על המגן אברום, שאם לפי המגן אברום הגוי יכול להדליק נר שבת משום שהתכלית היא העיקר, דהיינו שיהיה אור ונר, אם כן איך ניתן, וזה בגוף מה שמגן אברום אומר, שהאישה תברך על על ההדלקה הזאת. אלא פירושו של דבר, למדתי מהמחנה אפרים חידוש עצום. אני, האמת היא, זה בשבילך זה פשיט, בשבילי זה ממש העזת פנים לומר דבר כזה. לא הייתי מעיז פנים לומר שאפשר לברך על מעשה שהוא טכני בלבד. כן,
אבל חייבים לומר שיש קשר ושייכות בין המברך לבין היותו בעל המעקה. לא כל אדם יכול לברך על המעקה. אז אולי
רק אגב ובחיוב יכול להגיד אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, כי הוא בעל הדירה ויש לו גג משופע, אז הוא חייב לברך.
אז מצד מה? אולי מצד חצרו שקונה לו. כלומר, יש פה קניין,
אוקיי.
יש פה שייכות שעוגדת אותו עם המעקה.
אבל החידוש שלך קצת לא מתאים לנוסח הברכה, משום שהנוסח הברכה היא אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על עשיית מעקה.
נכון, על עשיית מעקה.
אז חצר זה רק קניין, אם המצווה היא רק לקנות מעקה, אז אני לא יכול לברך על עשיית מעקה, אני יכול לברך על בעלות על מעקה. איזה דוגמה יש לי?
למה? על עשיית מעקה?
למשל, אם אני מברך על אישות, כן? וציוונו על הרעיות, וכדי שמו ישראל על ידי חופה, אז החופה היא קניין. אבל לומר שהברכה על מעקה על קניין, או למשל בני השבת, שהברכה להדליק נר של שבת היא על קניין, זה נדמה לי חידוש. אם תרצה את החידוש הזה, תקבל אותו. אני קצת שומרני.
נגיד הפוך, הנה חינם, אולי כל אחד יכול לברך את הברכה הזאת.
לא, הוא צריך להיות גב ובחיוב.
למה?
כי אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, אני לא יכול לברך אם אין לי חיוב. החיוב הוא שאני צריך לבנות מעקה על הבית שלי. השאלה היא רק אם אני צריך לעשות הבנייה, כי היא המצווה, או המצווה היא שיהיה לי בית שהוא מצויד עם מעקה. ובכל דרך שאני משיג את התכלית הזאת, אם בטכניקה אני מבצע את אם אני מבקש מהגוי לבצע את המצווה, את הפעולה הזאת של בניית מעקה, כל פנים אני יכול לברך על עשיית מעקה. יוצא לפי השיטה של המגן אברום והמחנה אפרים, אם נצרף את שתי השיטות יחד, כל מצווה שהתכלית היא המצווה, אני יכול לבקש מגוי לעשות את הטכניקה, לעשות את הפעולה הטכנית, ואף על גב די אין שליחוס ליעקום, כי התורה לא הגדירה את הפעולה כהמצווה. כמו שדיברנו בחול המועד, הפעולה היא לא העבירה של חול המועד, אלא ביטול מקראי קודש. אז גם כאן הפעולה גופה איננה המצווה של הדלקת נר שבת או של בניית מעקה. לכן אם הפעולה היא רק טכנית, אני יכול לשלוח גוי. מה שאני שולח את הגוי זה לא מדין שליחות, זה רק מדין, בוא נגיד, גרומה ביחמה, לא מייסה לגרומה, אבל אם אני גורם לכך שיהיה נר דלוק בביתי, זה נקרא קיום המצווה המוטלת עליי. וחשבתי, רבותיי, לפי זה אולי להבין את השפת אמת. אתם יודעים שהשפס אמס כתב חידושים על השעס. הרבה מצטטים את השפס אמס על המחשוב שלו וחסידות. הוא היה מגדולי מחדשי החסידות, אין ספק. הוא אחד מעמודי החסידות. אבל הרבה אנשים לא יודעים שהגאונות שלו הייתה בלימוד, בלומדוס. על מועד, אי אפשר ללמוד מועד, כמעט שום מסכת ממועד בלי הטורי אבן, אורך לנר, בשפס אמס, אלו שלושה עמודים. וכאן, בקודשים, גם כן אורך לנר, וגם השפס אמס. עכשיו אנחנו מתקרבים לחג הפסח. אז בליל תת זין בניסן, לא תת וו אלא תת זין, יש מצווה של קצירת העומר. ומתי מביאים את העומר? למחרת בבוקר. ולא נתייחס לצטוקים עכשיו. אוקיי, בסדר, ממחרת השבת. עכשיו, בואו נתקדם הלאה. אחר 50 יום יש לי את חג השבועות. איזה קורבן אני מביא בחג השבועות? חוץ מכבשי הצרס, שתי הלחם. המשנה במסכת מנחות משווה בין שתי המצוות הללו, מצוות העומר בפסח ומצוות שתי הלחם בחג השבועות. והמשנה אומרת ככה: יש דין של חודש. עכשיו, מה הדין של חודש? הדין של חודש מתפצל לשתיים. יש איסור חודש לגבי אכילת הדיות, דהיינו לפני שהביאו את העומר, אז כל התבואה החדשה של השנה הזאת אסורה באכילה. לחם, קולי וקרמל לא סוכלו עד עצם היום הזה, עד אביכם את קורבן העומר. ויש גם איסור שלא להביא מנחה על המזבח מהתבואה החדשה, זה גם כן חודש, אבל לא חודש להדיות, אלא חודש למזבח, עד שמביאים את שתי הלחם בחג השבועות. המשנה אומרת, מה הדין בדיעבד אם הוא הביא את קורבן המנחה מן החודש על המזבח לפני שהביאו את קורבן שתי הלחם? אז המשנה קובעת כך, מי שקורב העומר הותר חודש, לגבי הג'ות, אז לאחר שקריבו את העומר, אז כל החדש הופך להיות ישן, ואז מותר לו לאכול אותו. אומרת המשנה, העומר היה מתיר במדינה, מדינה, הכוונה היא אכילת חודש להג'ות, ושתי הלחם במקדש, דהיינו המנחות, מן החודש לבית המקדש. אומרת המשנה, אם הוא הביא מנחה מן החודש, מה דינה של המנחה? אם היא פסולה, אז הוא חייב להביא מנחה אחרת, או בדיעבד אולי היא קשרה? אתם יודעים, אתם מכירים את המשנה הזאת? דניאל, אתה לומד קודשים, אז אתה יודע. המשנה קובעת כך, אם הוא הביא את המנחה קודם לעומר, המנחה היא פסולה. אבל אם הוא הביא את המנחה קודם לשתי הלחם, לא יביא, אבל אם הביא, קושה. שואל הרשב"א, על פי הסוגיה, לא ניכנס לסוגיה של נחמיה וכו', מה בין קודם לעומר לבין לאחר העומר? הרי העומר היומתי במדינה לגבי חודש לאכילס עודו, ושתי הלחם היומתי למקדש, למזבח. אז מה ההבדל בין קודם לעומר לאחר העומר לגבי המזבח? אז כאן הרשב"א מביא כלל בקודשים ממשקי ישראל מן המותר בפיחו, שכל מה שאני מביא על המזבח חייב להיות מותר לאכילת הדיות. למשל בהמת מה אנחנו מביאים כקורבן על מזבח וכו' וכו'. לא מביאים לא תבל, ממשקי ישראל מן המותר בפיחו. אומר הרשב"א, לפני העומר המנחה היא פסולה בדיעבד לא מדין שתי הלחם, כי הרי לפני שתי הלחם לאחר עומר המנחה היא קשרה, כך כתוב במשנה, אלא המשנה קובעת שהמנחה היא פסולה לפני עומר. אומר הרש מדין ממשקי ישראל מנמות בפיך, שכיוון שעכשיו יש איסור חודש להכיל אדום לגבי החיתים האלו, אז לכן החיתים האלה הן פסולות לגבי המנחה. וממשקי ישראל מנמות בפיך הוא פוסל קורבן אפילו בדיעבד אם הוא לא מנמות בפיך. שואל השפת אמס, אבל העיקר חוסר מן הספר פה. הרשב"א לא התייחס לעיקר השאלה, והיא מדוע המשנה קובעת שלאחר העומר, לפני שתי הלחם, המנחה בדיעבד היא כשרה. הרי אם יש לנו איסור של חודש למזבח, אז האיסור חודש למזבח צריך לפסול אפילו בדיעבד את המנחה. אתה אומר שלפני העומר יש איסור לאכילס אדום, והאיסור לאכילס אדום פוסל את המנחה אפילו בדיעבד, הוא חייב להביא אחריה עוד מנחה להחליף את הראשונה. הרי יש איסור חודש למזבח בין לפני העומר בין לאחר העומר, כל זמן שלא הביאו את שתי הלחם בחג השבועות. אז אם כן, מדוע המשנה קובעת שהמנחה היא קשרה לאחר העומר? הרי יש איסור חודש.
מה
הפסוק
של איסור חודש למזבח?
יפה מאוד, אומר שפת אמס, מהו הפוסוק שאיסור חודש עושה מזבח? כי כתוב ביום הביקורים תביאו מנחה חדש לפני השם. דהיינו אומר השפת אמס, אין איסור חודש למזבח לפני שתי הלחם, אלא אם הוא מביא מן החודש לפני שתי הלחם, אז ממילא הוא מפקיע את המצווה של מנחה חדש. דהיינו שהתורה דורשת ששתי הלחם יהיה המנחה הראשונה מן החודש, מן התבואה של אותו זמן. אומר השפת אמס, אין איסור בגוף הבואס החודש לפני שתי הלחם בתור מנחה למזבח. גוף האבוא אינו אסור כלל, אלא מה? על ידי ההבאה הוא מפקיע את המצווה המזכים של שתי הלחם. ואנוכי הקוטון, אני אומר שזה בדיוק החקירה שלנו. מהו הגדר של איסור חודש למזבח קודם שתי הלחם? האם אני אומר שיש איסור בעצם הבואס המנחה? הפעולה של הבאת המנחה על המזבח מן החודש היא אסורה? או דומה לא? אלא מאי, על ידי זה שאני מביא את המנחה מן החודש לפני שתי הלחם, גרמתי לכך שהשתי הלחם לא יהיה בו קיום של מנחה חדושה. מהי נפקא מינה? נפקא מינה בדיעבד, אם המנחה היא פסולה. כשיש איסור הבא, כגון ממשקי ישראל מנמות בפיך לפני העומר, אז זה פוסל את המנחה בדיעבד. כמעין, אבל לא תשבו את זה, מצווה בו באוויר. כמעין, זה לא בדיוק מצווה בו באוויר, זה דין בקודשים, שקודשים שהביאו אותם באיסור הם פסולים. מה שאין כן, כאן אין איסור לפני שתי הלחם. אין איסור בעצם גוף הקרובה של המנחה למזבח, אלא מה? הוא מבטל ומפקיע מצווה של שתי הלחם. ואם הוא פוגע במצווה של שתי הלחם, אז זה לא פוסל את המנחה, כי אין איסור בעצם מעשה הבועס הקורבן על המזבח. מצאתי פה משהו בקובץ שיעורים של רב חנן. אני אביא לכם את הדף לצלם אותו, ואני מבקש שיחד, אולי יחד, נפנח את דבריו. אז רק רגע אחד. לפני רב חנן, אתה שאלת אותי, צ'ול, שאלה לגבי ברוכה. אז אני אשאל אותך שאלה לגבי ברוכה. אבל תענה לי את התשובה שאני רוצה שתענה לי, ואל תחשוב יותר מדי למה אני שואל את השאלה. אז אני מבקש ממך תשובה לא נכונה, והיא התשובה הנכונה.
אולי קודם הרב ייתן את התשובה.
אז אני שואל ככה. הברכה ישר על המצוות ישר קדשנו מצוותיו וציוונו. בשלמה, אני מבין שאני יכול לברך את הברכה הזאת על מצווה דאורייתא אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. האם נברך אפילו על מצווה דרבנן? אז מה התשובה, כן או לא? יש לך רק במה שנקרא השיטה האמריקאית, אז יש נכון או לא נכון. אז נכון או לא נכון, מברכים, כשם שמברכים על מצווה דאורייתא, כך מברכים על מצווה דרבנן. נכון או לא נכון?
נכון.
נכון, אוקיי. ברוך השם, נתת לי את התשובה הנכונה, אבל היא לא נכונה. אבל גם אני אמרתי לך משהו שהוא לא נכון. התשובה שלך היא נכונה על ליבה דרב, אבל לא על ליבה דרב יוחד. הגמרא היא במסכת סוכה בדף חוף ה' עמוד ב', סליחה, בדף מם ה' עמוד ב', בדף מם וו עמוד א', הגמרא מביאה ממרה של רבה בשם רב יוחנן, שעל מצווה זקנים, זקנים הכוונה היא של חכמים, לא מברכים. אי אפשר לומר אשר קידשנו מצוותיו וציווה.
איך יכול להיות? הרי יש מחלוקת בגמרא, משום מה מברכים, האם משום לא תעשו משום משל...
לא תעשו, יפה מאוד.
אבל יש
את הגמרא, תתן לי רק רגע אחד. אבל הגמרא אומרת שמכיוון שמצווה דרבנן היא מחייבת אותי מדין מטעם לא תסור ככל אשר ירוחו, אז על איסור לא תסור אני לא מברך. אז כך היא שיטת רב יוחנן בסוגיה. בירושלמי בפרק ג' דסוקו כתוב לא בשם רב יוחנן אלא בשם רב ישוע בן לוי, שמברכים על מצווה דרבנן, אבל על כל מצווה דרבנן, כגון חנוכה או מגילה וכולי וכולי, מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות זקנים. אז אם כן, יש כאן שלוש שיטות. שיטה אחת שאנחנו כולנו מכירים אותה היטב היטב, כשם שמרחים על דורי תכך מרחים על דרבנן, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לה לקנייה של חנוכה או על קריאס המגילה. יש מאידך גיסא שיטה של הבבלי בשם רבי יוחנן, שעל מצוות דרבנן אין ברכה כלל. ויש שיטה אמצעית ביני וביני שרבי שוב בן לוי בירושלמי, שאכן מברכים על מצווה דרבנן, אבל לא בברכה המסוימת שבניסוחה אני מזכיר את שם המצווה, אלא בניסוח כללי על מצוות זקנים. נדמה לי אולי שהמחלוקת כאן היא קשורה עם החקירה שלנו. לא מצאתי את זה בשום מקום, אבל אני רוצה אולי להגיע לעמקוס העניין. ועשית ככל אשר ירוחך, שאל אביך ויגדך לא תעשו מכל אשר ירוחך. מה פשט? יש לחקור. האם התורה מעניקה סמכות לרבנים לקבוע מהי זה מצווה? ומעתה ואילך, אתה עם אין, מהי זה מצווה, מהי זה מצווה, לא פחות ממהי זה מצווה דאורייתא? עודים או לא? התורה אומרת שיש כוח לחכמים לחייב אותי משום לא תסור, ויש להם סמכות, אבל אין להם סמכות לקבוע לחדש מעשה מצווה שלא קיים מן התורה. אני אקח את הדוגמה של הדלקת נר חנוכה. מה זה הדלקת נר חנוכה מן התורה? התורה מכירה בפעולה הזאת? אלא חכמים חידשו את הפעולה הזאת. אז כאן נשאלת השאלה, האם אני יכול להחשיב את הפעולה הזאת כמייסן מצווה? או דלמה לא, המייסן של הדלקת נרות הוא רק כדי שלא לצער את החכמים במרכאות כפולות, אני מתכוון לומר שלא להפקיע ולמרוד בסמכות ובמרות של חכמים שנקבעה על ידי התורה מדין שאל אביך וכולי וכל הפסוקים האלו. אם כן, בעצם בכל מצווה דרבנן אני יכול לחקור את החקירה שלי, האם הפעולה היא גופה של מצווה או דומה לא. אין חשיבות לפעולת המצווה, אלא הפעולה הזאת היא רק אמצעי כדי לשמור את חכמים, כי אם אני לא מבצע את הפעולה הזאת נמצא שאני מבטל את הלא תסור ועשיסו ככל אשר ירוחך. ולפי הצד השני זה דומה ממש למה שהשפת סבס אומר, שאם אני מביא קורבן מן המנחה חדושה לפני שתי הלחם, נמצא שאני מבטל את הקיום של מנחה חדושה שמונח בשתי הלחם. וגם כאן, אם אני לא אבצע את מה? את הדלקת נר חנוכה, נמצא שאני לא מקיים את הלא תסור. ממילא אני מבין את רבי ישוע בן לוי. אומר רבי ישוע בן לוי, אתה לא יכול לברך על הדלקת הנר, על מקרא מגילה, על הנוחס ערבין וכו' וכו', משום שחכמים אין להם סמכות ליצור יצירה חדשה של מעשה מצווה. אלא אני חייב לשמוע בדברי חכמים, מצווה לשמוע בדברי חכמים. אם כן, אומר רבי ישוע בן לוי שם שכל המצוות דרבנן הם כולם בעצם צ'ולנט אחד, מקשה אחת של מצווה זקנים, דהיינו שעל ידי הפעולה, ואיזה פעולה, יש רשימה שלמה בהג מונה שבע מצוות דרבנן, על ידי הפעולה הזאת אני מקיים את המצווה לשמוע לדברי חכמים. אז אם כן, הברכה המתאימה לזה היא על מצווה זקנים, דהיינו שאני לא יכול להזכיר את שם המצווה בנוגע לדרבנן, כי שם המצווה נקבע על ידי פעולה כאשר יש לה פעולה חשיבות בפני עצמה, דהיינו התכלית של עצמה היא מונחת בפעולה, ואילו לפי רבי ישוע בן לוי במצוות דרבנן הפעולה איננה אלא היכתימצא כדי לקיים את המצווה לשמוע בדברי חכמים, ומילא יש לברך במצווה בדברי החכמים, מה שאין כן הליבה דמסקרת הבבלי וכן הליבה להלוכה שבפוסקים כולם הסכימו פה אחד שאנחנו מברכים על מצווה דרבנן, יש כוח וסמכות לחכמים אפילו לחדש תורס מעשה מצווה, והמעשה מצווה כשל עצמו יש לו חשיבות בתור מעשה מצווה. ועוד פעם, ג'ול, זה לא נוגע כלל למה שדיברנו לגבי מלאכס כסיבה בשבס, כי במלאכס כסיבה בשבס אתה יכול לשאול מהו התיקון, אבל בסופו של דבר התיקון קובע את המעשה מלאכה. אי אפשר להיות חייב במלאכס שבס בלי המעשה מלאכה. דיברנו פעם על שי ויאל תעשה לגבי מלאכת שבת, אין מלאכת שבת בשי ויאל תעשה, ולכן אמיר לנוכרי שבו ספיל מיש לי חוסלי עקב, זה לא משנה. אוקיי, לא ניכנס לזה. במילא יוצא שיש לי קושה, אם החידוש שלי הוא נכון, אז זה נגד המגן אברהם והמחנה אפרים, כי אז אני אומר שלפי רבי יוחנן בבבלי אי אפשר לברך על מצווה דרבנן. למה? כי אין סמכות לחכמים לחדש ולקבוע מעשה מצווה, אלא הכל הוא תכלית לצורך שמו, ולכן אין ברכה, מה שאין כן על ליבה דמגן אברהם ועל ליבה דמחנה אפרים. מגן אברהם לגבי נר שבס ומחנה אפרים לגבי קביעס מעקה, יש לברך למרות שהמעשה הוא רק מעשה כדי להוביל אותי לתכלית. על זה אני לא יודע תשובה בינתיים, תתנו לי עוד יום לחשוב על זה. על כל פנים, ראיתי פה משהו בקובץ שיעורים של רבי חנן, ואולי תעזרו לי, אני אקריא בפניכם רק כמה שורות, ואם תרצו לצלם איזה קובץ שיעורים סימן חוף גימל בחלק ב', הוא כותב ככה: מצינו שני סוגי מצוות. טוב, אם אני הייתי כותב את הסקריפט הייתי כותב ככה: שני סוגי מצוות, יש מצווה דאורייתא ויש מצווה דרבנן, או יש מצווה בין אדם לחבר, או יש מצווה בין אדם למקום. הוא כותב ככה: יש מצווה שעשיית המעשה על ידי האדם הוא גוף המצווה, כגון שופר ולולב ומצה וכו'. אז עוד פעם אני מקריא: יש א', הסוג הראשון, עשיית המעשה על ידי האדם היא גוף המצווה, וב', יש מצווה שעיקר מצוותה היא התכלס ותוצאת המעשה, כגון פריאס בלחוב. הרי מהי המצווה של פריאס בלחוב? פעולה של נתינת כסף למלווה, הלווה מעביר את הכסף. כאן הוא מוסיף פיג'ן הבן, כנראה שהוא מבין שפיג'ן הבן היא לא מצווס מייסה מסינו, אלא הפיראון החוב, יש לי חוב לכהן. שלישית, ופה אני מסתבך, פיריה וריביה. עכשיו נדמה לי שהמנחס חינוך טוען במצווה א' שפיריה וריביה היא מייסה ביה, אלא הוא לא מקיים את המצווה הזאת אלא אם כן הוא זוכה לילדים. הוא שואל למה לא קבעו ברכה ערבה, כל מיני תירוצים למה לא מברכים על מייסה ביה, אבל כנראה שהקובץ שיעור לא הבין כך. הקובץ שיעור מהבין שהביאה איננה אלא כדי להשיג את המטרה, את התכלית. ונפקמינו, מה נפקמינו? טוב, אתה מסווג את המצוות, יופי, אבל יש נשמע, אבל יש גם נעשה. אז מהו הנעשה פה? לא הנשמע.
יש מצווה שהיא שניהם, כמו צדקה. צדקה אני גם צריך לתת גם ממני, וגם צריך
מעניין, לתת. מעניין, אולי אתה צודק, כי התורה אומרת נתון תיתן, אז אולי יש נתינה גופה. וזה מזכיר לי את החופץ חיים, שהחופץ חיים אמר שיש לי סכום גדול, יש לי שתי אפציות, או לחלק את זה לסכומים קטנים, ולתת לכמה וכמה עניים, או לתת אחד. אני לא ראיתי את הרמב״ם.
שתיתן אלף פעמים.
אלף פעמים, אוקיי. אז אולי אני ראיתי את זה בחופץ חיים, אולי מביא את הרמב״ם. אז משמע שהנתינה היא גוף המצווה. אוקיי, אני לא יודע. הוא אומר נפקמינו לכמה וכמה דברים. כגון, למען דיומא מצווה צריכס כבון. אתם יכולים לנחש מה הוא יגיד בעוד שורה או שתיים? איזה מצווה, על איזה סוג של מצווה ניתן לדון אם מצווה צריכס כבון או לא צריכס כבון?
מצוות חיוביות על הגוף.
כן, כשהמעשה מצווה הוא גוף של מצווה, כגון שופר או מצה או לולב, כן צריך כוונה, לא צריך כוונה. אבל בפרי בעל חוב מצווה, עם פרה שלא בכוונת מצווה, לא נאמר שצריך לחזור ולפרוע. אני אקח חזרה את הכסף כדי לפרוע לך, לא צריך. ודרך אגב, זה בשביל דניאל, אני מוסיף משהו כאן. פילי פלוי, הגמרא במסכת בבא קמא אומרת לגבי מה שנקרא בבא קמא, אני התכוונתי לומר, מה אמרתי? בבא קמא, הגמרא אומרת שאם הגזלן פרע את הקרן וחומש בלילה, לא יצא ידי חובה. מדובר שם בגזלן שהוא נשבע לשקר ואחר כך הוא מודה על אמס, אז אם הוא נתן את הקרן וחומש בלילה, לא יוצא ידי חובס השוב. פילי פלויים, מה נפקמינו לגבי הנגזל אם הוא קיבל את הכסף תמורת הגזלו בלילה ביום? ומה יהיה הדין לפי הרוגת שוב בבין השמושס, שזה גם יום וגם לילה? אבל כל פעמים יש סוגיה כזאת בבבא קמא, פילי פלויים. אבל כנראה שבנוגע לתשלומים האלו יש דין בעצם מייסה המצווה, כדי מייסה השובה בתור כפורה, וכתורה קוראת לזה אושם וכו' וכו'. או דילמה מצווס פירי וריבי, הוא אומר שבפירי וריבי אין בכלל דיון, אין כלל הווה מיני שמצווס צריכס כבון, שהמצווה היא שיהיו לו בנים, והרי יש לו בנים, אז הוא לא צריך לחזור אחורנית לעשות המייסה ביר כדי לקיים את המצווה, כי הוא לא התכוון לשם שמיים. עכשיו הוא מוסיף ואומר עוד נפקמינה שאפשר לקיימה גם על ידי נוכרי, אף על גב די אינו בר שליחוס. פילי פלוי, אני רוצה לפרוע חוב לך, אז אני שולח את השיקינגל, יש לי מישהו שעובד במשחק שלי, קוראים לו ישמעאל, אז אני מבקש ממנו, איזמי, חברי, ידידי, לך תפרוע לג'ול את החוב שקיימתי את המצווה. אף על גב די אין שליחוס ליעקב. והוא כותב ככה, וכהי גוונה, הוא אומר, יש שני סוגים של איסורים. יש איסור שלא יעשה האדם מעשה, אבל אם תעשה מעשה מעליה, אין בזה איסור כלל, כגון מלאכת שבת, ובזה, כן, אבל אני לא מבין מהו הדוגמה כאן, כגון מלאכת שבת. אבל יש איסורים שהמעשה נעשה מאליה ויש פה איסור. אני לא מבין מהו הדוגמה שהוא מביא כאן. רק רגע, אולי דילגתי על איזושהי שורה. אז הוא אומר, מה נפקמינו בנוגע לאיסורים אם האיסור הוא בגוף המעשה, כמו מלאכת שבת, או אם האיסור הוא אפילו בנעשה ישמעאליה בלי מייסה? אז הוא אומר נפקמינו אם הוא לא התכוון לשם עבירה. אז הוא אומר בשבת, דובר שאינו מסכוון, ייתכן אפילו לפי רב יהודה שמדורייס הוא פתו תוספות חולקים, אבל בוא נגיד לפי רב שמעון, ונענו קיימו לנו כרב שמעון, מותר למה? מותר מדורייתא מתכוון, למה? משום שאם האיסור הוא במעשה, כמו שדיברנו עם המצווה במעשה, אז צריך כוונו, לפי למען דיומר מצווה צריך אז כוונו, אז גם למען דיומר שעבירה צריך אז כוונו, אז אם העבירה היא במעשה, כגון מלך השבת, אז הוא צריך להתכוון, והוא לא התכוון, אין כאן מעשה לגבי העבירה. ואם הוא עושה מלאכה ולא כוונה, הווה כאילו נעשה סמי אליה, ואין כאן מלאכה שבס. ודוגמה לזה, בראש, בפרק השוחט, כשהפיל סכין בלא כוונה, שחיטתו פסולה. אם הפיל את הסכין, אז השחיטה היא פסולה, למה? כי כאילו נשחטה מאליה.
לא התכוון, הוא לא עשה.
כן, אז כאילו נשחטה מאליה. זאת אומרת, כאן בשחיטה אני צריך את המעשה.
השחיטה היא...
והוכן נמי ביסורים, היחיד המעשה נעשה מאליה, אין בזה איסור כלל. ומשום הוכי שורי רב שמעון, ודובר שאינו מסכוון. אבל... בחלובים וראיוס, כנראה שהוא רוצה להסביר את הדין של מסעסק בחלוב וראיוס חייב שכן נהנה, המייסה מצד עצמו, הלשון היא מורפלת פה, גם בלא האדם, מה זאת אומרת המייסה בלא האדם, אני לא יודע מי רשם את זה, אם זה רב אלחנן, אני חושב שאחד מהתלמידים רשם את זה, אני... עוד פעם, אבל בחלוב וראיס, דמייסה מצד עצמו, גם בלא אדם, הוא דובר אסור. דמה שהגיע לאדם הנוע, מאכילת החלב, אסור. גם אם לא נחשבנה של עשיית האדם. וכאילו נעשה סמילה מקום, גם על זה כפיד התורה, שלא תגיע הנועס המייכל, האוסור, אל האדם. ועל כן לא מהני בזה פטור דמסעסק. הוא אומר שפטור דמסעסק שייך רק כשהמייסה הוא עבירה. אבל אם לא המייסה הוא עבירה, אלא עצם ההנאה שיש לו, בין אם על ידי מייסה, בין שלא על ידי מייסה, אפילו מאליה, אז כאן מסעסק חייב. משום הוכי חייב, מסעסק בחלובים. דבזל לא מהני מהדגול יקרא, דנחשב המייסה כאילו נעשה סמאליה. אז אני מוסר לכם את הקובץ שיעורים, מי שירצה יצלם את זה, אבל נדמה לי שהוא מאוד מאוד נוגע לענייננו היום. אני רואה שזה כבר עוז על זמני, אבל אני רוסיף רק מהמקום אחד. אם מישהו ירצה לדעת, וכאן אנחנו נכנסים לעולם אחר, יש מצווה על כהן להתאמה למת של אחד מזין קרובים. ויש על זה ירושלמי במסכת נוזיר, הירושלמי אומר מייסה של, שכחתי כרגע את השם של המורה, שהוא לא רצה לטמא, הוא היה כהן ולא רצה לטמא למת, אז דחפו אותו שהוא יטמא למת. והמפורשים אומרים שם שהוא לא היה צריך לקבור את המת, היו קוברים. אז כאן אני רוצה, בעזרת השם, בלי נדר, מחר, לכבוד יום א' ניסן, לחקור את החקירה הזאת, מהי טומאת כהנים לזין קרובים? האם זה מצווה לשם קבורה, או שעצם הטומאה היא מחויבת? בתכלס בפני עצמו, כמובן קימה לפני האב, האב לא יודע מי זה כלום, אין כאן תכלס. גם פה יש קוברים, והוא לא צריך לטמא לשם קבורה, אבל על כל פנים יש מצווה בעצם התומה של הכהן.
למה שיש
לך להתאמה? איזה מצווה יש לך? להתאמה? למה אתה? לכן זה, בוקר טוב, איפה היית שעה שלמה? לא אמרת לי, אני ציפיתי, אני אוהב את זה משום שהוא דוחה את כל מה שאני אומר, אני רק מתפלא, יש לי קושה אחת, למה הוא חוזר חלילה לבוא? כי הוא צוחק עליי כל הזמן. לא, סתם, אני איך צ'פץ מציג, אני יכול כן, צ'פץ לך בסדר, אבל אני רוצה השם בלי נדל, כי אתה יודע שאני אוהב, אני אוהב לשבור את, יש דברים מקובלים מאוד שלמדנו אותם מגיל גרסא דיאנקס, ואני רוצה לעקור את הדברים האלו, להוכיח לכם שזה לא נכון, לא חס ושלום נגד חז"ל, כי יש לא ניכנס לזה, אבל בחזל עצמם, להוכיח לכם שיש עניין של תכלס בפני עצמו, בעצם מייסה אטומה, לטמא למת, לכהן לזיין קרוב. ואחר כך, גם לכבוד ראש חודש, אני רוצה לדעת מה הדין של שטר. האם שטר הוא ממון? או הוא רק אמצעי לגבות על ידו ממון. ויש בזה הרבה נפקי מינות. ובסופו של דבר נניח אם ירצה השם נגיע לסוגיה של גזלו, האם האיסור גזלו הוא בעצם מייסה הגזלו או בזה שגרמתי הפסד לנגזל. האם זה מייסה בתורס תכלס או מייסה בתורס אמצעי להגיע לידי מצב מסוים, לידי תכלית מסוים. אלו הם הסוגיות שבעזרת השם נתייחס אליהם מחר ועוד ועוד בעזרת השם. אז אני אאחל לכולכם יום טוב וחודש טוב עוד מעט. אוקיי, בסדר.
תורש תאותיו של חברו זה דינא דגרמי, זה ידוע, דינא דגרמי זה לא דרמה, כי הוא לא שרף ממון, שרף משהו שגרם לממון,
אבל אולי מחייבים אותו משום שהשטר נחשב לשוויס בפני עצמו.
אבל מה מחייבים אותו בדינא דגרמי? חייב ידי שמיים, לא חייב ידי
אדם. למסקנה אני חושב שקיימלנד, טוב, אולי יש לזה כל מיני שיטות, אבל נדמה לי שלפי הרבה ראשונים קיימלנד שדיינין על דינא דגרמי. רבי מאיר שהוא חידש דין דגרמי זה במצב שיש ריחוק מסוים בין המייסר, זה יותר קרוב לגרום, אבל גרמי ממש כגון סובב שאתה מותב, אני חושב שאנחנו פוסקים שהוא חייב, ולכן רפרום, רבשי חייב רפרום בילדותו שרף שטר ואי אפשר היה לתבוע אותו בילדותו, אבל בגדותו רבשי חייב אותו לשלם. אוקיי, בסדר.
חשבתי מה שאמרנו לגבי מצוות דרבנן, שהמחלוקת בגמרא האם זה משום לא תסור משום שאל אביך ואגדך, מה המחלוקת? זה לא שני פסוקים שהם מקריים, לא תסור זה באמת מחזיר את כל איסורי דרבנן על פי התורה, הרי סרת מדברי תורה, עכשיו שעברת על דברי התורה שלא סרת, אז כל דבר שמדרבנן חוזר לתורה, כביכול לרבנן אין כוח עצמי לחייב על איסורים. ומה אתה רוצה להביא לך להגיד לך את זה שום חיובי? זה כנך ביותר, כמסר חיובי, קום ועשה, קום ועשה, זה כנך לומר, אתה עובר על דברי התורה שקבלו מעמד עצמאי שלא רק מדברי התורה יש להם יכולת עצמאי בטבוע ירושלמי וטורף את כל הכל זה ירושלמי יפה מאוד שכל ברכה היא רק דברי חמים
אני תמיד אומר שלא מברכים על יתושני של גליות, יש לנו כלל שעל מנהג לא מברכים וזה גם כן סוגיה בסדר. אז אמרתי לעצמי שאומנם אתה יכול להסתפק אם חכמים יש להם סמכות למצוא מייסד מצווה, וכאן המעשה מצווה קיים, התורה הרחיבה אותי בלולב או במסע במרות, אלא חכמים הרחיבו את מה שקיים, אז על זה אפשר לברך, אף על פי שזה בניגר עושה את זה ידי.
נכון. זה קבורה?
מילי עבודים.